אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נספר לכם על מתחם דיור מוגן שהפך למוזיאון בגלל שאי אפשר ללכת למוזיאון בימי קורונה. נעזור לכם בסידורים לקראת הפרישה. ונהיה עם גמלאי בן 83 שמכשיר טייסים צעירים בני העדה האתיופית. וגם נהיה עם ספר שירים חדש של יעקב וייסמן על נכדים, על אהבה. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עורכת משנה, איתי סופרין ונתנאל ינובר בהפקה, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. הדיבורים על חיסון נגד קורונה ילוו אותנו כנראה עוד שבועות ארוכים, וההגבלות שמוטלות על הקשישים מעוררות גם את החלקים היצירתיים בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן, וזה נעים לדעת שהבידוד והסגרים וההגבלות לא מייצרים רק דיכאון והרס של תוחלת ואיכות החיים של האזרחים הוותיקים והזקנים שלנו ושלנו בכלל. מתברר שסגירת שערי המוזיאונים יצרה אפילו יוזמה ממש מרחיקת לכת. בדיור המוגן לב גנים אמרו, אם המוזיאון סגור אז אנחנו נביא את התערוכות אל הדיור המוגן, וכך הקימו במקום מוזיאון שמארח תערוכות מבחוץ וגם מציג תערוכות של אומנים דיירי הדיור המוגן. אם כבר אז כבר. הרוח החיה ויוזם הפרויקט הוא יוסי קפלן, מנכ"ל לב גנים וגם גרונטולוג במקצוע, והוא האורח הראשון שלנו הבוקר. שלום יוסי.
שלום ובוקר טוב לכולם.
אז הכל התחיל כשסגרו את המוזיאונים ובוטל לכם סיור במוזיאון שתוכנן לדיירי המקום, נכון?
כן, זה התחיל אי שם.
איזה תערוכה הייתם צריכים לראות?
זה התחיל אי שם במרץ, אפריל. כן. בתחילת השנה שהיה מתוכנן טיול, ובדרך כלל בכל טיול שאנחנו מוצאים מהדיור המוגן שלנו מלב גנים, אנחנו עוצרים גם בטבע וגם בנקודת מוזיאון כזאת או אחרת. והסגר שתפס אותנו, את כולנו לא מוכנים, ביטל את הטיול. לא היה תיאום מסוים, לא היה תיאום ספציפי למוזיאון, זה תמיד זה המבנה של טיולים מהדיור המוגן שלי, אבל הוא תפס אותנו לא מוכנים. ביטלנו את הטיול לחוצה, ובתוך כל זה גם ביטלנו את הסיור במוזיאון שתוכנן.
אתה זוכר איזה תערוכה זאת הייתה אמורה להיות?
אני לא בטוח אם זה מוזיאון הפלפל והמלח, או יש כל פעם, אתה יודע, זה דברים, זה לאו דווקא מוזיאון אומנות, זה דברים מיוחדים, זה דברים ייחודיים שאנחנו הולכים, היינו במוזיאון ראלי לדעתי בקיסריה מספר פעמים, אנחנו בדרך לטיול עוצרים תמיד באיזושהי נקודת אומנות.
אוקיי.
באיזשהו שלב הבנתי שלצאת בתקופה הקרובה, אנחנו לא נצא. והרמתי טלפון לאומן שדווקא עוסק בברזל, שיצר יצירת אומנות ממכונות תפירה ישנות, והוא הפך את מכונות התפירה למכוניות חדשות, רפי זלוטניק שמו.
זה יופי.
והצעתי לו לעשות את התערוכה אצלי.
מה, מכונות תפירה זינגר כאלה ישנות?
זינגר ישנות שנרקות. הוא מפיח בהם חיים.
איזה יופי.
יש בזה ערך מדהים, וזאת הייתה התערוכה הראשונה שהבאתי ללב גנים, וכל כך התלהבתי ממנה שקניתי את התערוכה. המוזיאון, התערוכה הזאת מוצגת עוד בלב גנים, ואני מפזר אותה פה בקומות לטובת הדיירים כל הזמן. זה סיפור יפהפה.
אתה אומר את זה כאילו זה נורא ברור. מה זה הבאת את הארוחה? היית צריך להכשיר את המקום, להקצות לו חלל, לעצב אותו. אז בוא, ספר לנו איך הופכים את המקום למוזיאון.
נכון, אז הבאתי את מעצבת הבית ואמרתי, אני רוצה להפוך את הלובי שלנו, שהולך לשמש אותנו בתקופה הקרובה, בתקופת הסגר הראשון, להפוך אותו למוזיאון. אז היא נתנה לי הנחיות, אתה צריך לשים פה מדפים, פה תעשי תבנה קיר, יש לך את החוטים השקופים שעולים מהתקרה, רכשתי את כל מה שצריך, והפכתי את לובי הבית בעצם למרחב תערוכה. התחלתי עם התערוכה של רפי זלוטניק עם המכונות, עם מכונות התפירה שהן בסוף רכשתי אותן, והמשכתי עם תערוכת צילומים מדהימה.
התערוכה הזאת בעצם הפכה עכשיו לתערוכה קבועה, כי שילמת עליהם?
נכון, בדיוק. רכשתי את המכונות, והן עדיין מופיעות פה קבוע. אני מזמין את כל מי שרוצה לראות אותם, זה באמת יצירות נפלאות. אני מסתכל על זה ברמה ההוליסטית. לקחת מוצר ישן, חסר ערך, ולהפיח בו חיים חדשים שיש להם משמעות, אם תחשוב על זה כבן אדם, אני כגרונטולוג, פשוט נתפס על הדבר הזה. זה מה שהוביל אותי. אחרי התערוכה הזאת, הבאתי צלם, בשם נינו הרמן, צלם היסטורי, שהביא פה תמונות יפהפיות מההיסטוריה של מדינת ישראל.
תן לנו דוגמאות לצילומים היסטוריים.
הייתה שם גולדה מאיר, והיה שם פרס, והיה שם רבין, והוא נתן לנו אחר כך לדיירים, בסוף התערוכה, אני רכשתי הרצאה מהאומן. בתמורה לרכישת ההרצאה, הצגתי את התמונות שלו במיצג התערוכה שלנו, ואחר כך הוא נתן הרצאה, במקרה הזה הוא נתן הרצאה בזום, כי היה סגר שני. אחרי התערוכה הזאת, בעצם בתוך התקופה הזאת שבניתי את המרחב תערוכה, חוגי הבית ממשיכים ליצור פה, יש פה חוג אומנות ציור, ויש פה חוג קרמיקה, ויש פה חוג אומנות כללית, מעבר לספורט וכל מה שנעשה. ואני מבקר את הדיירים בחוגים. והיה הסגר הראשון, החרדה הנוראית שתפסה את כל המדינה ואותנו. אחת הדיירות בציור שלה ציירה משהו, פנים שחצי מהפנים לא רואים. שאלתי אותה, לילי, מה זה? וואלי, מה זאת אומרת? זאת מסיכה, אתה לא רואה? ובתוך המסיכה היא הכניסה טבע, היא הכניסה פרפרים, הרמתי את הראש, בכל, ביקשתי מכל הדיירים באולם, ומהמורה לאומנות, חבר'ה, יצרנו פה מרחב תערוכה, התערוכה השלישית, אחרי נינו, היא שלכם, תציירו מה שאתם מרגישים. והתוצרים היו נפלאים. הדיירים בעצם קיבלו את האפשרות להביע את רגשותיהם, בציור, ואתה רואה את ההבדלים. אתה רואה את הדייר האופטימי. אתה רואה דיירת שהתכתבה עם נינות שלה מאיטליה. הם עשו ציור בפינג פונג. בכל יום שהיא התקדמה, היא צילמה, שלחה לנינות, והנינות עשו קופי לציור הזה ושלחו לסבתא, והראו לה איך להמשיך. והפינג פונג הזה יצא תוצר יפה, של ציור נפלא של טבע אופטימי שתראה ריטה וסרמן. דיירת אחרת, חיותה, צעירה ברווז עם מסכה. שאלתי אותה, למה, מה המשמעות של המסכה? אמרה, מסכה, ברווז אומר, גא, 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 אני נותן לך התראות, תשים מסכה, תשים מסכה. כדי לעודד בסוף את ההגנה הזאת שהיא כל כך פשוטה, המסכה, ובאמת יצאו ציורים מיוחדים, הסיפורים רבים, יש כאלה שהם מאוד אופטימיים, יש כאלה שגם ציירו ציור כהה, שחור, על התחושות החרדתיות שהיו, אני מדבר בעיקר על הגל הראשון, כי שם כולנו חשבנו שזה, אנחנו לפני קץ עידן האנושות.
כן, זה מבהיל.
כן, נכון. מאז התקופה הסגרית הזאת, בין הסגרים, כבר למדנו לחיות, זאת אומרת, החוגים פה פועלים כרגיל, ואנחנו יוצרים עכשיו בתערוכה נוספת על מטריות. יש לנו, היה באחד מהימים שטיילנו עם הדיירים, היה טיילנו בירושלים ובמדרחוב, היו מטריות תלויות באוויר. ואמרתי, בואו נעשה את זה פה. רכשתי כ-100 מטריות, והדיירים מציירים על מטריות, ועכשיו, לפני החורף, אנחנו נציג את המיצג הזה בבית, באותו מרחב, תערוכה, וזה הלובי שלהם.
פשוט פנטסטי, יוסי, אתה צריך לשווק את הרעיון הזה לבתי אבות ודיורים מגנים נוספים.
כל מה שנותן בעצם איכות חיים לדיירים. אנחנו יודעים, התקופה מאתגרת, והנה מדברים על חיסון, אבל עד אפריל, מאי, אנחנו רואים את הזמנים הללו. בתוך כל זה צריך לחשוב איך בדברים הללו אנחנו נותנים איכות חיים ומשמעות לדיירים. אומנות, הבאה באומנות, היא רק אחד מהדברים שאנחנו מאפשרים פה בדיור המוגן.
החיסרון הגדול באמת של כל האירוע זה שאי אפשר להזמין קהל.
אז ככה, כדי שקהל יראה, בכל פעם שיש תערוכה אנחנו מצלמים ומעלים לאתר הפייסבוק של, של בית לב גנים, אתם מוזמנים לראות, גם המכונות שם. נינו, בגלל שזה זכויות יוצרים לא צילמתי, אבל כן פרסמתי את ההרצאה שלו, התמונות של הדיירים כן מפורסמות, ויש עוד תערוכה על הפרק, היא תערוכה שהתמונות שלה כבר אצלי, זה סיפור מעניין עוד דקה מזמנך.
דקה, צלמת, כי אנחנו מסיימים.
של צלמת נפלאה בשם דיטה שניצר, שגילתה שהיא אוהבת את המצלמה, והיא מצלמת נוף יפהפה של הדרום, ודיטה שניצר הייתה הגננת שלי כשהייתי בן 3. והחיבור הזה של כל המעגלים... אנחנו תמיד מחפשים משמעות לתערוכה, אז כמובן שהצילומים עם הרבה מאוד סיפורים, אבל הסיפורים הללו הם חלק מהאומנות.
איזה יופי, יוסי קפלן שהביא את המוזיאון לדיור המוגן, תודה רבה לך ובהצלחה עם התערוכות הבאות. ביי ביי.
תודה להתראות, ביי ביי.
אנשים בעולם יש אימי היחידה הנה ואשאל עוד חידה וחידה רק אמרי לי מתי ומדוע ולמה ואמרי לי אימי שזו רק אגדה אנא אפנה אנא אבוא אין לי אדם שיפתח לבבו
לקראת הפרישה מהעבודה ולקראת תכנון תקופת הגמלאות עולות וצפות לא מעט סוגיות ושאלות שאנחנו נדרשים לתת להן מענה. רקפת אטינגר ידועה בקרב מכריה ומוקיריה כרקפת מסדרת והיא גם מנהלת קבוצה בפייסבוק שנקראת הסדר הגדול ואנחנו אומרים עכשיו שלום רקפת אטינגר.
בוקר טוב,
מה שלומך?
בסדר, מתרגשת ומודה לך על ההזמנה.
יופי, התרגשות זה טוב, זה מוציא, כן, את, כן. זה מוציא את הטוב שבנו.
ברגע שאני אפסיק להתרגש, אני כנראה לא אעסוק בזה.
אוקיי, okay. אז באמת אנחנו עוד מעט נרחיב ככה על המהפכות שאת יכולה לחולל בניהול הבית, אבל בואי רגע נדבר על ההכנות לפרישה. במה את מציעה להתמקד כשאנחנו מכינים את הפרישה שלנו, את הגמלאות, את הפנסיה?
אני בחלק של הבית, להתמקד בנושא של הבית, בטח בימים האלה שאנחנו רוב הזמן בבית, לצערי. מקווה שזה יעבור, ומהר. ואז אנחנו רואים כל מיני דברים שמפריעים לנו, שלא נוח לנו, שהארון מפוצץ בבגדים ואין מה ללבוש, אנחנו מתחילים לחשוב אם לעבור דירה, לראות מה הילדים
כן, אלה שאלות שאת נתקלת בהם, באנשים שאומרים אני יוצא לפנסיה, אז אולי אני גם אעבור דירה?
כן, בהחלט. או אולי בגילאים טיפה יותר מאוחרים לעבור לדיור מוגן.
אוקיי, אז אוקיי, עוד מעט באמת נעשה את ההבדלים, את ההבחנות בין מעבר דירה למעבר לדיור מוגן. על מה באמת כדאי, את אומרת, אני מתחילה להסתכל על הבית, על מה עוד צריך להסתכל כאשר אני, כשאנחנו אומרים פרישה, אנחנו בעצם מדברים על שינוי בסדר היום, שינוי מהותי בסדר היום, אנחנו כבר לא נקום כל בוקר לעבודה, אלא נצטרך למצוא עיסוקים אחרים, והבית יהפוך למוקד חדש או מרכזי יותר, נכון?
נכון, אז אולי ליצור לנו איזושהי פינת עבודה, מחשב, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, משהו נוח ונעים, פינת יצירה, כמו שאני עשיתי לעצמי.
מה עשית? ספרי.
לקחתי את החדרי ילדים של פעם, והפכתי אותם לחדר העבודה שלי. יש בו את המחשב, בו אני יוצרת, אני מציירת, ועושה כל מיני עבודות ממחזור של חומרים. וזה ממש כיף ונחמד.
אז את אומרת, בואו נשתמש בחללים שהילדים פינו, עזבו את הבית, ואפשר לעשות מהם חללי עבודה, חללי יצירה. איזה עוד שינויים את מציעה לעשות בבית?
אני מציעה לדוגמה להיכנס למטבח שלנו ולראות מה בעצם, מה משתמשים ומה לא משתמשים, איזה כלים אנחנו משתמשים. בדרך כלל לכל אחד ואחת מאיתנו יש סירים קבועים שאנחנו משתמשים בהם, והשאר פחות. אז אלה צריכים להיות לנו הרבה יותר נגישים, כי מה לעשות, הגיל עושה את שלו, וצריך גישה נוחה ובטוחה, לא להתכופף נניח יותר מדי, או לא להתחיל לטפס על
הכולם. אני לא בטוח שכולם יסכימו איתך, כן להתכופף וכן להמשיך לעשות פעילות כאילו אנחנו...
כן, עדיין צריך שיהיה נגיש. הדברים שלנו של היום יום שאנחנו משתמשים בהם, שיהיו לנו הרבה יותר נגישים. דבר נוסף שלטעמי סדר עושה, זה חוסך מאיתנו הרבה זמן של לחפש. איפה שמתי את המפתחות, ואיפה המסמכים האלה, ואיפה הזיכרונות האלה, ואולי פה ואולי שם, לסדר אותם במקומות שאנחנו נדע איפה הם. הרבה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל.
כן. כשבאים לעשות סדר, צריך איזושהי שיטה, שיטתיות. את, קראתי שאת עוסקת עם, בשיטה שנקראת NLP. מה זה?
אני מוסיפה לזה NLP.
מה זה אומר?
מה זה אומר? קודם כל, NLP זה ניתוב לשוני פיזיולוגי, ובעברית פשוטה, זה להוריד מאיתנו חסמים ואמונות מגבילות ולעשות שינוי בחיים. וכל זה מתאפשר בשיחה מאוד פשוטה, מאוד נעימה, תוך כדי עבודה. והשיטה שאני עובדת איתה היא שיטה פרטנית, זה אומר להתאים את עצמי לגמרי לאדם שאני נמצאת מולו, ואם נוח לו שהנעליים שלו יהיו בכניסה לבית, אז הנעליים שלו יהיו בצורה מסודרת והגיונית בכניסה לבית. ולא קשור בכלל למה שדעתי או מה אני חושבת על העניין, אלא בנוחות ספציפית לגמרי של כל אדם ואדם.
תני לי דוגמה באמת לשינוי בתוך הבית שהיית צריכה להכניס גם את האלמנטים של NLP.
אני אתן דוגמה מאישה בת 50 פלוס שגדלה בבית שהוא כפייתי מבחינת סדר וניקיון, ממש כפייתי. וכשנישאה שימרה באיזשהו מקום את מה שהיא ידעה שככה צריך להיות, ובאיזשהו שלב היא חלתה מאוד והבית הפך לכאוס אמיתי. ופה נדרשתי לכלי ה-NLP כדי להיכנס ולבדוק מאיפה צצות הרגליים. וישבנו לשיחות ארוכות ומעניינות עד שמצאנו את הנושא הזה. והיא בעצם עשתה לעצמה מרד נעורים בגיל 50 פלוס.
ומאז חיי
עשינו סדר.
כן.
סליחה.
לא, דברי, כן.
ואז עשינו סדר, וסדר במחשבות, וסדר בחסמים שליוו את כל התקופה הזאת. גם הבריאות השתפרה פלאים, לשמחתי הרבה. גם הבית שלה נראה אחרת היום. יפה. היא מסדרת בהתאם למה שנוח לה, לא בהתאם לדפוסים שחיה בהם שהייתה ילדה.
אז בואי לקראת סיום שיחתנו, תני לנו איזה רעיון אחד מרכזי שכדאי לחשוב עליו כשאנחנו יוצאים לפרישה לגבי איך ייראה הבית שלנו.
קודם כל לעשות סיבוב בבית, להסתכל מה אנחנו רוצים לשנות, לא לעשות את הכל בבת אחת, לעבור מדף מדף, חדר חדר, לאט לאט. אפשר לעשות לבד, אפשר לקבל עזרה מקצועית, אפשר לעשות את זה משולב. אני בתקופת הקורונה יצאתי עם טיפול שהוא בעצם טיפול מרחוק. כן. ואני מלווה את האנשים בעצם דרך הטלפון, זום, ויז.
אז נעשה סיבוב לפני שאנחנו פורשים. עצה שלך, רקפת אטינגר, רקפת מסדרת. תודה רבה שסיפרת לנו איך לסדר את הפרישה
תודה,
שלנו.
תודה, ומוזמנים לקבוצה היפה שלי.
להתראות.
ביי, תודה רבה.
Shabbat היום המכמור תסופה אל סיפור עולה יפרטון מורן המנות עם רוח של מלאך בים נשות האלם הגן בחור נשמת אל מגן וחור
האורח הבא שלנו הוא דוגמה מאלפת להיות הגיל השלישי, תקופה שהיא מלאת חיים עשירה, מעוררת תקווה, חיונית, מלאה מה שתרצו, וכמובן תקופה שיש בה המון תרומה כבירה. איזי כנען הוא היום בן 83, והוא הקים לפני שנים עמותה לקידום נערים ונערות בני ובנות העדה האתיופית, וגם פועל למען חיילים משוחררים במסגרת עמותת יעלים שהוא מנהל ומפעיל, שימו לב, קורס טייס, קורסי טייס לנוער שמשפחתו יוצאת אתיופיה. מאחוריו של איזי גם נספר לכם היסטוריה רבת מעללים, הוא אימן בצבא האתיופי שנים אחדות, וגם בעיראק הוא אימן חיילים קורדים שמרדו בסדאם חוסיין. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאיזי כנען.
שלום שלום.
מה שלומך היום?
אני בסדר.
אתה בדרך למנחת של המטוסים, נכון?
הגעתי
כבר, נהדר. אז בוא באמת ספר לנו איך נולד הרעיון הזה של להקים פרויקט ללימוד טייס לבני העדה האתיופית הצעירים.
אז ככה, קודם כל שירתתי באתיופיה 3 שנים, והכרתי גם את העם האתיופי מצד אחד, מצד שני גם הכרתי יהודים באתיופיה, שלאחר מכן בארץ היה לנו גם קצת קשר איתם. דבר נוסף, אני בתור טייס חשבתי שצריך לעשות עוד משהו יוצא דופן. והיוצא דופן זה לסייע לאנשים בצורה מקורית. מה שקרה פה, שמי שהכי הכי מקופח בארץ זאת העדה האתיופית. והעדה האתיופית, ומאחר והמדינה שלנו זה מדינה של גזענים, ו...
אתה חושב ככה?
אני בטוח, לא חושב, אלא בטוח. ציינת לך את זה בכתב גם. וחוץ זה שיש לנו מנהיגים שבלי פוליטיקה, השסע הולך עם חוקם, ואני לא מגלה שום דבר חדש. לאור כל הנתונים האלה הקטנים שנתתי לך, החלטתי שאני מאמץ את העדה האתיופית, יותר נכון, את העתיד של העדה האתיופית, ומאמץ את הנערים של העדה האתיופית, נותן להם עתיד יותר ורוד, ולכן הקמתי את קורס הטייס בעזרת טייסים מחיל האוויר, שהשתחררו מדריכי טייס, והחברה האלה בהתנדבות, מלמדים את הילדים להוציא רישיון.
לא יומן. אני הפתעתי לגלות באמת שאפשר להתחיל ללמוד טייס כאזרחים בגיל 17, נכון?
הכל בגיל 17 הם יכולים לטוס, ואת הרישיון הם מתחילים למעשה לימודי תיאוריה בגיל 16, בגיל 17 מתחילים לטוס, ולפני שהם הוציאו רישיון, הם רישיון רכב, הם קיבלו רישיון טייס.
די אומן. תגיד, איך עושים מיונים? זה כמו לחיל האוויר? זה מיונים קשים?
לא. קודם כל עושים מיונים, א', ציון 80 מתמטיקה, מינימום 80 מתמטיקה, 5 יחידות ואנגלית, ודבר שני, יש כמה שאלות שהכנו אותם מראש, ואם הם עוברים את אם הם מקבלים את הנתונים האלה שהזכרתי עכשיו, הם מתקבלים לקורס. בהתחלה הם לומדים רק לימודי תיאוריה, ואחד המדריכים נמצא על ידי.
מתי היה הקורס הראשון שהתחלתם?
אנחנו בהתחלה התחלנו את זה כחוג, ולפני 8 שנים התחלנו את זה כקורס. עד היום יש לנו 13 טייסים שקיבלו רישיון, טסים לבד. יש לנו עוד עשרה ילדים שנמצאים כרגע בלימודי תיאוריה, ועומד על ידי טייס בצהל בשם גידי בנרסי, שהוא אחד המורים, ואחד הרכזים שלנו זה גם לוי ספיבק, גם הם נמצאים כרגע.
תגיד, חלק מהנערים והנערות האלה גם התקבלו לקורס טייס בצבא?
אז חלק התקבל, היה לנו עכשיו שכבר הגיע למגמת קרב, אבל מסיבה שהזכרתי קודם, הגזענות וכן הלאה, הבן אדם פשוט התקרבל בתוך עצמו, למרות שהוא טס טוב, בטיסה הוא היה בסדר גמור, וכיום, הבחור גמר קורס צינים בחיל האוויר בצורה מוצלחת, וכרגע הוא קמבץ בטייסת מסוקים. לא נזכיר את זה טייסת, לא נזכיר את שמו. זה הבחור.
אוקיי. תגיד, וכמה בנים וכמה בנות עלו עברו את הקורסים האלה במהלך השנים?
אז במהלך יש לנו, היו כמה, אבל חלק נפלו. יש לנו טייסת בדרגת סגן, וחוץ מזה יש לנו עוד שתיים בלימודי תיאוריה, ואחת בלימודי טיסה. אנחנו מדברים כרגע על סך הכל כארבע בנות, אבל אנחנו ממשיכים לטפח את הנושא הזה, הנושא של בנות.
אז בואו נעלה באמת על הקו את אחת הטייסות הצעירות. שלום למיטל מנגיסטו.
שלום לכם.
מה שלומך? חג שמח גם היום, זה חג הסיג, נכון?
נכון, חג הסיג, נכון.
נספר למאזינים שלנו שאת בת 26, את מכפר סבא, את היום כבר עשית שנתיים את הקורס, נכון?
נכון, נכון.
ספרי לי איך שמעת בכלל על הקורס הזה?
אני תמיד הייתי מעורבת בכל מיני פעילויות בכפר סבא, ואז אחת הנציגות מהעירייה סיפרה לי על הקורס ואמרה לי ששווה לנסות. מפה ועד זה שיהיה לי רישיון טייס, אני לא חשבתי, אבל כן, זה קרה בסוף.
ספרי לי איך זה התחיל, היו לימודי תיאוריה, בואי נדלג ישר אל הפעם הראשונה שאת עולה לאוויר.
גם הלימודי תיאוריה, חשוב להגיד שזה היה די מטורף, כי זה מקצועות מכל העולם התוכן, מטאורולוגיה, מכונאות, אווירונאוטיקה, שאתה נחשף אליהם בגיל צעיר, ואז זה נותן משמעות לרגע שאתה עולה לאוויר ומחבר את הכל ביחד, וזו הייתה הרגשה מדהימה, אני באמת לא דמיינתי שהיא תהיה ככה, ואני נהניתי מכל רגע.
איך זה הולך? אתם מתחילים, הרישיון הוא למטוס קל, נכון?
נכון.
איך הטיסה הראשונה היא מדריך מן הסתם, נכון?
כן, הטיסה הראשונה היא מדריך.
ספרי לי, איך מתכוננים לטיסה הראשונה? איך התכוננת?
אז קודם כל, אתם קוראים לזה הרבה זמן, כי אתה בקורס די הרבה זמן, שומע על איך הטיסה תהיה, על איך בדיוק ההקלפות שלך ייראו, איך המטוס, איזה פעולה יעשה ברגע שתלחץ על כפתור מסוים. ואז הכל זה מתכנס באמת לרגע הזה שאתה עולה לאוויר, ויש איתך מדריך. זאת מאוד מינריות, אבל זה גם מרגיש שאתה כבר שולט על הכל. וחוויה מאוד טובה, ממליצה.
את יכולה לנסות לשחזר את התחושה של הפעם הראשונה שאת מטיסה את המטוס לבד, והרגע הזה שבו הגלגלים ניתקים מהמסלול ואת לנפשך?
אז כשהייתי בטיסת סולו, אנחנו ממש חיכינו לרגע הזה, והרגשה היא מאוד מאוד שונה, לא משנה כמה פעמים עשית את זה עם מדריך, וגם לפני, אתה בייסיקלי עושה הכל לבד. כלומר, המדריך יושב שם, אבל לא עושה כלום לפי טיסת הסולו, אבל ברגע שהוא באמת לא נמצא שם, זאת הרגשה אחרת לגמרי, הרגשתי ממש עוצמה באופן אישי, וגם המטוס היה פתאום יותר קליל ומאוד מאוד שלי. היה מדהים. והחוויה הכי טובה שהייתה לי עם זה, שטסתי סולו גם פעם אחת מול ההורים שלי, וממש הייתי מעביר את אמא שלי תוך כדי שעושה פנייה חדה, וזה היה ממש מדהים לראות אותה מתרגשת ככה, מרגש אותי גם.
איזה יופי. את ניסית להיות טייסת גם בצבא?
כן, פשוט לא אכלתי מבחינת פרופיל, אז זה לא עבד.
הבנתי. מיטל מנגיסטו, טייסת בהכשרה, ואת חושבת להמשיך לטוס, או שזנחת את זה?
אני גם איזה מאוד על זה, הכל העמותה שהיא מדהימה, ותמיד חורה כדי שנמשיך לטוס. אני כרגע, תוך כשם דברת איתך, אני במנחת, בראשון.
כן, ככה, מה, באתם לאיזה מה? לטיסה, מה? טיסה רגילה? טיסת רענון? מה זה?
כן, תמיד זה טיסת קשירות.
צריך לשמור, כן.
לשמור על קשירות, כן.
מאיתן, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה, גם כטייסת וגם בשאר המקצועות האזרחיים שלך. אני רוצה לחזור. תודה וחג שמח. אני רוצה לחזור אליך, איזי.
תודה רבה לך, חג שמח.
חג שמח. איזי, אתה איתנו? איזי? איזי ירד? איזי איתנו על הקו?
רק שנייה, בבקשה.
כן.
איזי?
איזי נמצא במנחת, הוא מארגן את טיסת הכשירות הבאה, אנחנו שולפים אותו משם. אנחנו חייבים לדבר איתו קצת על איך מאמנים קורדים, זה לא
כולם.
איזי?
כן.
שלום לך. גידלת טייסת מצוינת, דיברנו עכשיו עם מיטל.
כן, שמעתי.
אני רוצה לחזור איתך קצת, בכל זאת, אנחנו לא כל יום מדברים כאן עם מישהו שימנה אימן חיילים קורדים בקורדיסטן. מתי זה היה?
זה היה בשנות ה-70, באמצע שנות ה-70, דקה לפני שחיסלו את המרד הקורדי. אז ראינו מספר קצינים שם, אימנו אותם בפשיטות על סוללות תפחים, רכבות.
איך מגיעים בכלל לקורדיסטן בשנת 70?
איך מגיעים? מגיעים דרך פרט איראן.
אז עוד אפשר היה.
אז עוד אפשר היה, ולאחר מכן מעבר דרך הגבול עיראק פרט לשטח הקורדי, ונמצאים שם בתוך עיראק בשטח הקורדי.
מה עשית איתם? מה לימדת אותם?
פשיטות על סוללות תותחים, הכנת פקודות מבצע, הטרדה עם טילים על רכבות של הצבא העיראקי, מערבים למיניהם, התקפות בשטח פתוח, התקפות על משטרות. בקיצור, מה שנקרא אומנות הלחימה. היינו שם מספר קצינים, אחד היום הוא ראש עיריית ראש העין, שלום בן משה, אחד חבר קיבוץ, פסח ישראל, קיבוץ בית אלפא, ושאול דוד מאבן יהודה. אנחנו...
הפעילות היינו... שלכם אז הייתה סודית בעצם, אסור היה לדבר עליה, נכון?
הייתה סודית ביותר, סודית ביותר, ואפילו כשצילמו אותנו מהמוסד, אז לא נתנו לנו את התמונות, וחבר כמעט בחו, אבל עד כדי כך שאמרו שאז חוטפים מטוסים, ואם ראו שיש תמונות שאנחנו אצל הקורדים, אז הסוד התגלה.
יש פעולות שהיום מותר לספר עליהן? מהתקופה שלך שם בקורדיסטן?
אני חושב שכן, אני לא יודע, זה המוסד, זה צריך להיות בקשר עם המוסד, לא איתי. בעצם יצאו ספרים גם על זה,
אז תן לי סיפור אחד שפורסם בספר, ואתה היית מעורב בו.
אני אעשה סיפור פיקנטי.
אנחנו עשינו תרגיל של מערב נגד טנקים. מערב נגד טנקים עם בזוקות, עם פוגז, אבנים, עם מקלעים, משהו מיוחד. ופקדי הכוחות הקורדים באו לראות איך מתבצע המערב על ידי חייליהם בפיקוד, בהנחיות שלנו. ואז, בגמר התרגיל, שהיה תרגיל יוצא מן הכלל, נעמדו המפקדים איזה 10-15 מפקדים, ועברנו מאחד לשני ולחצנו את היד, ואמרנו בערבית, אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. וכשהגעתי לאמצע השורה, וכולם היו לבושים בלבוש קורדי כמו שצריך, עם השבל,
כן.
צבעוני כזה, אני מגיע לאמצע השורה, ואני אומר, אהלן וסהלן, אז הבחור אומר לי, לי אתה יכול להגיד שלום.
וואו.
מה הסתבר? שזה היה יהודי בשם גייזי צפון, שעבד במוסד, והוא בא יחד עם המפקדים לראות את התרגיל שאנחנו עשינו בשטח.
עבדו עליך.
מה זה?
עבדו עליך.
תשמע, לא, לא עבדו. זאת אומרת, הוא ישב, היה בשורה יחד עם כולם. נכון, הוא לא בא ואמר, קנן, איזי, מה שלומך ופה זה. אלא עמד במרכז השורה, ואני לוחץ את הידיים לכולם. כשאני מגיע לאמצע השורה, ואני אומר לו, אהלן וסהלן, הוא אומר לי, אוקיי, לי אתה יכול להגיד שלום. והתיידדנו, ואנחנו מיודדים עד היום.
יפה מאוד, איזי קנן, הפרויקט נהדר, עמותת יעלים מכשירה צעירים יוצאי העדה האתיופית להיות טייסים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך על הפעילות הזאת, ותמשיך ככה, יש לך עוד המון שנים לעשות את זה. אל תתעייף.
כן, לא, יש עוד משהו בסביבות ה-40 שנה.
בדיוק. עד 120, איזי קנן, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילות. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, להשיב ניתן את מחוגי הזמן. איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן. איך העולם אז היה משתנה. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, אין לי לאהוב או לעזור. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר,
הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לב, שוב אומרים לו בוא. בוקר אפור באוויר שוב משנה את התמונה, שמש עד יוצא מנדנה.
החדש. עכשיו אנחנו עם עוד אורח שמוכיח שהפנסיה היא תקופה של הזדמנויות מצוינות. עד שהוא פרש לגמלאות, יעקב וייסמן עבד בעיריית תל אביב ובמשטרת ישראל, ובלד על השוטר הייתה מוקדשת לו כאן. הוא היה חוקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה, וגם חקר כמה וכמה מאירועי השחיתות שעלו לכותרות אי אז. במשך זמן רב וייסמן טיפח את זיקתו לשירה, ונגלה לכם שממש לאחרונה הוא הוציא את ספר שיריו הראשון שנקרא סימנים, והוא יצא בהוצאת שופרה. הוא כותב בשירים היפים שלו על המשפחה, על הנכדים, על האהבה, שבעיניו היא גם קצת מצחיקה לפעמים. וזאת סיבה טובה להגיד שלום למשורר יעקב וייסמן.
שלום, צהריים טובים, מייקו.
ברכות על הספר.
תודה רבה.
מוזר לך שאמרתי המשורר?
אני חשבתי על העניין הזה ביני לבין עצמי, זאת אומרת, האם כאשר אתה מוציא ספר שירים ראשון, אתה כבר זכאי לכינוי משורר.
ומה ענית לעצמך?
ענתי לעצמי שכן.
אז הנה, אתה יודע, הלכתי בעקבות ההחלטה שלך, אני צייתן. ספר לנו קצת על השירים הראשונים שלך שהתחילו להיערם שם בקבצים או בניירות עד שהם הפכו לספר.
ובכן, התהליך של, אני מאז ומתמיד כתבתי, לאו דווקא שירים, יותר לא נקרא זה אפילו פרוזה, אלא פיליטונים, טקסטים, דרשות לחברים, לימי הולדת וכו'. שירים החלו למעשה לפני כ-10 שנים, שהיו פרי יוזמה משותפת שלי ושל בחור אצלנו בעירייה, חבר יקר, שלצערי נפטר בגיל צעיר, והקדשתי לו בספר את השיר צלקת, איתן שמו, ופרסמנו את השירים באופן קבוע באלון של חטיבת משאבי אנוש בעירייה, ומשם הצטברו השירים לכדי כמות של ספר שהבאתי לאילן שיינפלד, העורך היקר, שערך את הספר והוציא אותו לאור.
כן. אחד השירים שמעת, קראת לו ילדותי השלישית, שהוא איזה סוג מחווה לשיר ילדותי השנייה שכתב אהוד מנור. אני ביקשתי מאילנה אסקל שלנו, קרנית הנהדרת, שתקרא את השיר הזה. אנחנו נשמע את אילנה ותספר לי על השיר הזה מיד בתום השיר. בסדר?
בסדר.
הנה אילנה.
זו ילדותי השלישית. עול השנים מעיק במעט. נכדים, הר האושר. סיפוק לא מוסבר. זו ילדותי השלישית. משחקי כדור המלווים בריצה, אפשרויות עוצרות נשימה, הרגלים שמקורם לא ידוע, משכיחים תהום בין מי שאנו לבין מה שהיה.
איזה יופי. מתי כתבת את זה?
זה כתבתי במהלך, דווקא בזה שיר חדש יחסי, מהלך השנה האחרונה. הוא כמובן, כמו שציינת, מבטא, יש לנו את הילדות הראשונה שלנו, ילדות שנייה עם הילדים, והילדות השלישית היא בעצם באה לידי ביטוי עם הנכדים, כמו שציינתי, הנכדים הם סיפוק, עושר לא מוסבר, אלא מוסבר, איך היחס שלנו כלפיהם הוא כך. אז כמובן שבגיל הזה...
אתה יודע מה טומי לפיד, זכרונו לברכה, אמר על הנכדים?
אתה תגיד לי עכשיו, אני אדע.
הוא אמר שאם הוא היה יודע שכמה זה כיף עם הנכדים, הוא היה מדלג על הילדים.
טוב, הרחיק קצת לכת, אני לא הייתי מדלג על אף שלב. עם זאת, השלב הזה בהחלט, ודאי לכל הסבים והסבתות, הוא שלב מאוד חשוב בחייהם, ומערכת היחסים הנכדים היא מערכת מופלאה, ומכיוון של דברים, אתה מנסה לעשות כל מה שעשית גם עם הילדים, זה העניין של ההרגלים וכו', אבל אנחנו קצת עם הגיל, קצת יותר מוגבלים, ואיזה אפשרויות עוצרות נשימה, תרתי משמע, אבל משתדלים לעשות כל מה שאפשר, כמו שהיה פעם.
כן. מי הראשונים שקוראים את השירים שלך לפני שאתה מחליט שהם ראויים לצאת לעולם?
בדרך כלל הייתי, א', כמו שציינתי, היה לי איזושהי אינדיקציה ראשונית, סוג של נייר לקמוס בקרב העירייה, בין העובדים שנתנו לי פידבק. מעגל ראשון גם היה חברים לעבודה, והמעגל האחרון והסופי היה כמובן של אילן שיינפלד, שעשה מלאכתו נהדרת.
יעקב וייסמן עם ספר השירה חדש סימנים. לקראת סיום, אני רוצה בכל זאת לקחת אותך אל התקופה שבה היית חוקר. לשתף אותנו באחת החקירות היותר מפורסמות שהיית שותף להן.
תראה, אנחנו מדברים על תקופה שלפני כ-40 שנה, כמעט שנות דור.
כולנו היינו שם.
זו הייתה, כן, אני יודע שאתה היית... זו תקופה שאפשר לראות את התקופה הרומנטית של חבר'ה צעירים, אקדמיים, שהתגייסו אז ליחידה שחלה את דרכה, בראשות מפקד מיתולוגי, שהובילה את הנושא של מלחמה בשחיתות, ושאנחנו יישמנו אותה. כמובן שהיינו חדורי שליחות בנושא הזה. אני... יכול, אם יש לך זמן.
לא, אין לנו, יש לנו דקה. אז אתה יודע מה, בוא נקבע שאת הסיפור על החקירות המפורסמות שהשתתפת בהם נשמור להזדמנות אחרת. בכל מקרה, נאחל לך הצלחה מאוד עם הספר החדש הזה, ונחכה לספר הבא. יש כבר ספר שני בדרך?
יש, לא ספר, אבל מתחילים להצטבר שירים, בהחלט.
יעקב וייסמן, תודה רבה על השיחה ובהצלחה.
תודה רבה לך.
להתראות. זהו חברים, כאן אנחנו מסיימים את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לענת שרון בלייס, עורכת המשנה. תודה רבה לאיתי סופרין ולנתנאל ינובר בהפקה. תודה לרועי קנטן, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה יובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר. להתראות.
של תאגיד השידור הישראלי.